דאמטאון, פרק חדש, יום חמישי בבוקר, הרביעי במאי. היום, עכשיו אני כאן לבד, אני לבד, קדם דויץ', אלן. אני אנסה לעשות פודקאסט סולו, לבד, עם עצמי. אנסה לעשות, איך שתקראו לזה, אידו גור, דרימונד גרין. יש כל מיני חבר'ה שאפשר ללמוד מהם בנושא הזה של פודקאסט לבד, וזה מעניין. אני עושה כאילו זה משהו שבא מרצוני, פשוט העניין הוא שאין לי כל כך הרבה אנשים שהסכימו לדבר איתי בכלל, סתם. אז קיצור, אני אעשה לי פה משהו לבד, יהיה טוב, אני שמח על עצמי שיהיה טוב, אני שמח עליכם שתקשיבו. גם עם עוד חצי דקה, גם עם עוד 40 דקות. אם נגיע ל-40 דקות זה יהיה הישג, יפה, טוב. אנחנו בעיצומו של הסיבוב השני, חצי גמר, מערבי ומזרחי, תלוי לאיפה אתם נוטים. ו... נתחיל מאירועי הלילה. קודם כל רק נגיד שבאמת בפרק הקודם שחר צ'קוטאי הביא טיפ מדהים שאני אישית מאוד אהבתי, מקווה שגם אתם אהבתם. דיבר על כך שפשוט תקומו למשחקים, נשמות, זה הזמן, לרגע הזה חיכינו. פלי אוף, טירוף, באמת כל משחק יש בו סיפור אחר וחדש וזה כיף גמור. תלכו לישון מוקדם, תקומו מוקדם, תתחילו את היום אחרי זה, תעירו את הילדים, קיצור. הכל טוב, זה אפשרי. שמח עליכם. טוב, בוסטון פילי. בוסטון פילי זו סדרה שאחרי הלילה, אולי טיפה יש תחושה שזה כאילו היה פער גדול וכאילו בוסטון גדולה על פילי, אבל ממש לא. היה במשחק הזה כמה נקודות שדי צפו לנו משחק רץ דדי, אבל הסדרה הזאת הולכת להיות ארוכה. וטובה. תסמכו לא עליי, אבל תסמכו על ג'ואל אמביד, תסמכו על ג'ייסון טייטום ועל כל החבר'ה שם. טוב, אז בואו נתחיל רגע ממשחק הראשון, לפני שנגיע למה שהיה הלילה. אז כן, ג'יימס ארדן, משחק ראשון מדהים. על קרוב מאוד למושלם היה שם. הוא קלט שאמביד לא משחק ושמישהו צריך להגיע על תקן הסקורר בשביל פילי, והוא עשה את זה בענק. הביא שם באמת הצגה מימיו הגדולים ביוסטון, ויותר מזה שווסי קריירה בפלי אוף. 45 נקודות, 6 אסיסטים. הרים 30 זריקות, זה מספרים שלו ביוסטון ב-CO, 7-14 מה-3, וסל הניצחון האדיר שם, מה-3. בגארדן, בטידי גארדן, בחוץ, מדהים. מדהים, לנצח משחק ראשון בבוסטון זה לא פשוט בכלל, מעטים האנשים שעשו את זה בשנים האחרונות, וארדן מגיע ועושה את זה כמעט לבד. שמו, פי-ג'יי טאקר עם 0 נקודות ב-0 זריקות, ב-36 דקות. כן, עדיין היה אחד והוא עדיין היה אחד המשמעותיים במשחק הזה, באמת פי-ג'יי טאקר מדהים, מה שהוא עושה שם על המגרש, כמה שהוא חשוב לקבוצת כדורסל שרוצה לנצח ולהיות אלופה, באמת, שחקני כמו פי-ג'יי טאקר, בעתיד יהיה סוג שחקן על שמו, כבר יש, הוא פשוט מדהים. אז כן, ארדן במשחק אדיר, שאגב טיפה התאזן הלילה, אולי גם עקב חזרתו של אמביד, אבל נגע בזה עוד מעט. פילי הגיע לסדרה הזאת יותר פרש, כמובן נחה איזה שבוע, יותר משבוע אפילו, אחרי שהעיפו את ברוקלין בסוויפ. בעוד שבוסטון טיפה הסתבכה עם אטלנטה והגיע למשחק שישי איכשהו, אף אחד לא יודע איך, אפילו באטלנטה לא יודעים איך זה הגיע למשחק שש. הייתה אמורה להיות שם הופעה, לא זוכר של מי, אבל כן, קיצור, היה שם שוק. הגיעו מפרש עם אובר מוטיבציה בהדרו של אמביד והצליחו לקחת את המשחק הראשון די בצדק. היה משחק טוב לשתי הקבוצות, אבל פילי הייתה נראית יותר בשלה לניצחון הזה במשחק מספר אחת. בוסטון נראתה די רך, נראתה כאילו יש השפעה לכך שהמאמן שלה הוא רוקי ב-NBA וזה פלי אוף ראשון שלו כמאמן ראשי, מזולה, שאגב הוא מצוין, פשוט באמת לפעמים זה בא לידי ביטוי שזה פעם ראשונה שלך ולחץ וכל הדברים האלה. אז זה היה משחק מספר אחת, שיש מה ללמוד ממנו, אבל כמו שאמרתי, הוא התאזן הלילה. עם הניצחון, התבוסה של פילי, ביוסטון מפרקת את פילי, משחק מספר 2, 121-87. בליץ זריז בפתיחת המחצית השנייה גמר את העניין. ג'לן בראון עם 7 נקודות מהירות שם בשתי דקות, ריצת 10-1 שממנה פילי כבר לא חוזרת. הייתה תחושה שהסיקסרס מבטרים על המשחק הזה די מהר. כל הרבע האחרון הם כבר מההתחלה הם עלו עם המחליפים מקצה הספסל, והייתה תחושה של יאללה, הבאנו פה ניצחון אחד, עשינו מה שהשגנו. אמביד חזר, בוא ניתן לו משחק חצי קלאץ' ונגיע לפילי לבית ויהיה מטורף. אמביד הרים רק 9 זריקות, ארדן רק 14, המשחק היה גמור כבר מתחילתו. פילדלפיה הגיעה למשחק הזה מראש עם מחשבה של ננסה, נראה שלא הולך, נוותר, ננוח, משחק הבא, מתחילים טירוף מחדש. אגב, אמביד יש לו ניצחון אחד מול 9 הפסדים מול הסלטיקס בפלייאוף לאורך הקריירה. מניח שהוא ירצה לשנות את זה, לסיים את המאזן עם עוד 3 ניצחונות לאוסף מול הסלטיקס. באמת משחק מספר 3, זהו, הסדרה מגיעה לפילדלפיה עם ה-MVP החדש, אגב, ג'ואל אמביד, מזל טוב. יש שם קהל מדהים בפילי, אחד הקהלים הטובים בליגה. הסדרה הזאת, עוד פעם, היא פתוחה. היא פתוחה, זו סדרה צמודה להלאה, שלא יטעה אתכם מה שהיה הלילה. היו כמה משתנים, כמו שאמרתי, כמה משתנים שהשפיעו על האירוע הזה מראש. זו סדרה שהולכת עד הסוף. סדרה שתלך עד הסוף. שום צד לא מתכוון להשיג את אחורה אפילו לרגע. ואני חושב שאנחנו רק בתחילתה של סדרה מופלאה, כבר היו כאלה שהגדירו את הסדרה הזו כיריבות הכי טובה שיש כרגע ב-NBA, לא יודע לגבי זה, אבל זו בהחלט יריבות ראויה לשבח ולציון, אין ספק. טוב, אז זה בוסטון פילי, משחק מספר 3, אם אני לא טועה, בין שבת לראשון. כן, כן, אוקיי. טוב, נעבור לסדרה הבאה. סליחה, המשחק השלישי בין פילי לבוסטון, בין שישי לשבת. אני לא אראה את זה. אוקיי, סדרה הבאה, גולדן סטייט לייקרס, כן, לברון מול סטף, לברון מול קליי, לברון מול גולדן סטייט, לברון מול העולם, קרב אדיר, 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 שהתחיל במשחק אחד, בלי שום קשר לעירבות בין סטף ללברון. היה שם משהו ומישהו גדול והרבה, משחק מספר אחת שהיה בין שלישי לרביעי, אנטוני דייביס. וואו, וואו, איזה מפלצת, איזה מפלצת. תקשיבו, הלייקרס יגיעו לאן שאנטוני דייביס ייקח אותם. לאיפה שהבן אדם הזה יגיע, אם זה יהיה עם פציעה, בלי פציעה, עם יכולת, בלי יכולת, לשם הם יגיעו. הם תלויים בו. ובמשחק מספר אחד הוא לקח, הוא לקח אותם לעלה. 30 נקודות, 23 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 4 חסימות. אבל זה לא רק המספרים. הנוכחות שלו בצבע כל כך משמעותית, כל כך משמעותית. יש סיבה שגולדן סטייט הרימה 30 שלשות רק במחצית, רק במחצית, זה מטורף. הנוכחות שלו בצבע היא אדירה. אנשים מפחדים לחדור שהוא שם, וזה מפנה מקום לחסימות גם פתאום של ג'רד ונדרבליט או של לברון, כי אנשים פוחדים לזרוק עליו, אז הולכים למקומות האחרים, וגם שם יש חבר'ה גדולים וחזקים. וכמובן שהוא מאיים גם מחוץ לצבע, הוא קולע מבחוץ, הוא לא זרק, הוא לא קלע מבחוץ במשחק הראשון, אבל יש לו את המידרנג' הזה, והוא כל כך ורסטילי וחד, והוא כל כך ייחודי. באמת, אני מנסה לדמיין את הקריירה שלו בלי הפציעות, הוא באמת יכול להיות אחד הגדולים, באמת. כל ההשוואות לדנקן, והן נכונות, הן שם, זה במקום. רק הבריאות, זה מה שמפריע שם, כי הוא כל כך ייחודי, הוא כל כך... יש לו, הוא באמת תנועה חתולית כזאת, הוא כל כך גדול וחזק, והוא קולע וקליעה רכה, מדהים. AD מדהים. למרות עוד משחק של 20 פלוס ריבאונדים ללוני, שזה גם מטורף, יש לו כבר 4 כאלה בפלייאוף, וזו רק תחילת סדרה השנייה. לאן זה יגיע עוד? הצבע היה שייך לגמרי ללייקרס, והוא גם ימשיך להיות, כי הם פשוט גדולים בהרבה, אין מה לעשות. הם גדולים, יש להם את דייביס כמובן. לברון שיותר גבוה וחזק מהסנטר של גולדן סטייט. ונדרבליט עוד פעם שהוא באמת, הוא נכס, הוא כל כך תורם, הוא כל כך... אם דיברנו על שחקנים מסוג פי ג'י טאקר, אז ונדרבליט לוקח את זה וטיפה משדרג את זה אפילו. וכי הוא יכול איכשהו טיפה גם להוביל, לא משנה. נשאלת שאלה, האם AD יכול להיות שהוא צריך אפילו לנוח משחק הבא, במשחק מספר 2, כי הלייקרס עשו את ה... סימנו וי, ניצחו משחק אחד בחוץ, שאגב, באמת, בפלי אוף גם של ה-NBA הנוכחי, גם אני אחוק טיפה למחוזות האירופה ולפלי אוף היורוליג, לביתיות טיפה עובדת המשמעות. כלומר, יש קהל, נכון, וזה משפיע, אבל קבוצות מפסידות בבית כל הזמן. כלומר, זה כבר ממש לא עניין נדיר, זה צפוי אפילו שקבוצה תגיע לחוץ ותנצח. זה רק מראה שהכל עניין של גישה של השחקנים ושל אופי, ובאמת שזה מטורף. נחזור ללייקרס. האם יכול להיות שאנתוני דייוויס ינוח במשחק הבא כדי לשמור עליו, כי הוא בסופר אינטנסיביות, ואתם יודעים ש... כולנו יודעים שכל נחיתה לו במקום יכולה לגמור ללייקרס טעונה מהר מאוד, מהר מהצפוי. שאלה, אני מניח שהוא לא ינוח בכל זאת מדור בפלי אוף, אבל זה יכול להיות רעיון לדרווין הם, הנהדר. אנתוני דייוויס מדהים, עונשין. עד דקה לסיום המחצית הראשונה, הלייקרס הובילו מהקו איזה 18-0 אם אני לא טועה, משהו בסגנון הזה, כאילו משהו די פסיכופתי. הלייקרס עם אחוזים מצוינים מהקו, 25-29, בעוד גולדן סטייט עם 5-6, אז היה, זה מה שניצח את המשחק, בגדול, בסוף, האחוזים מהעונשין. בונה, 20 נקודות מהקו, הפרש במשחק הזה. לא, זה לא בהכרח שופטים, זה לא בהכרח אירוע שיפוט. עוד פעם, הלייקרס פשוט גדולים וחזקים, המשחק שלהם זה משחק פנים. זה גם, זה מתחבר לנקודה שזה סוג של סדרה של 90s מול הכדורסל המודרני. גולדן סטייט והשלשות והטירוף והריצות והחיתוכים והתנועה מול הכדורסל המעט יותר מסורבל והגדול והאיטי והפנימה של הלייקרס, שזה גם מציב איזושהי תמונת מראה מעניינת ומרתקת לליגה. כיף מאוד. כן, ובאמת יש פה הבדל גדול, שמעניין אם סטיב קרי יוכל להתמודד מולו מהבחינה של לעשות את ההתאמות הדרושות כדי לבוא למשחק הבא ולנצח בדרך שתוכל להתמודד עם הכדורסל השונה הזה ממה שיש לו. הרי בסדרה הקודמת מול סקרמנטו נורא דובר על זה ששתי הקבוצות משחקות כדורסל נורא דומה, סקרמנטו וגולדן סטייט. מאוד דומה, כדורסל מהיר, ריצות קצב, זה התאים, זה התאים מאוד לסטיב קרי ולחבר'ה שלו, וכאן זה סיפור אחר לגמרי. והמשחק מגיע לסיום, כבר היה 112-98, ואז את הריצה של גולדן סטייט, שהגיעו כבר לשוויון, 112-112, ואז היה, כן, סל גדול של דיאנג'לו ראסל, לברון מוסיף עוד אחד מהעונשין, ואז טיימאוט, ואז החטאה, כדור של גולדן סטייט, 12 שנות לסיום. ג'ורדן פול עם הזריקה הזאת, קודם כל הביאו דאבל טים על סטף ששחרר את הכדור, לדרמונד שמגיע לפול, ומה שנקרא דלאפ, דלאפ הפופולרית שלי, אני חושב שהזריקה הזו הייתה בסדר, מבחינת ג'ורדן פול. זה היה מבט פנוי. נכון, זה היה מטר אחרי הקו, אבל זה לא זריקות הזויות במונחים של ג'ורדן פול ושל גולדן סטייט בכלל. וצריך להזכיר, עד הזריקה הזו הוא היה על 6-10 מהשלוש, 60% בערב כזה, זו זריקה טובה, זו זריקה טובה. נכון, אז זה לא סטף זרק, אבל זה ג'ורדן פול שהוא קלעי, לא כמו, אבל קלעי גדול, והיה בערב טוב, מבט פנוי, וזו לא הייתה זריקה כל כך רעה. הם לא היו בטוח מגיעים למצב הרבה יותר טוב. שחררו את ג'ורדן פול, הובים משחק טוב. ואפרופו ג'ורדן פול, ושחקן הספסל, גולדן סטייט, אם היא רוצה להוציא משהו מהסדרה הזו, היא חייבת תרומה מהספסל. נכון, אז פול היה משחק טוב, 21 נקודות, 6-10 מהשלוש. הביא אותם, הוביל את הקאמבק, היה מצוין. אבל, מוזס מודי עם 0 נקודות. דנטה דיוונזנצ'ו עם 0 נקודות, גרי פייטון עם 2, ג'מייקל גרין עם 6, זהו. חוץ מג'יי פול, 8 נקודות מהספסל מ-4 שחקנים. זה לא מספיק. זה לא מספיק. אם הם רוצים לנצח את הלייקרס, הם יהיו חייבים ללכת לעומק, כי הלייקרס הולכים לעומק. דניס שרודר עם משחק מצוין, 19 נקודות. רויה צ'ימורה, 6 נקודות, קולה אותם שחשוב. וכן, הלייקרס הולכים לעומק, וזה עוזר להם, וגולדן סטייט כבר לאורך כל הפלייאוף, לאורך כל העונה, לא מקבלים מספיק מהספסל שלהם, הוא לא תורם מספיק. אני בעיקר שם דגש על דנטה דיווינסנצ'ו, לדעתי שצריך באמת להעלות הרמה במשחק שלו, הוא יכול להיות כל כך הרבה יותר יעיל וטוב, הוא קולע מצוין, הוא שומר טוב מאוד, הוא חייב להיות שם הרבה יותר, בקיצור. אם זה בסוף יהיה רק סטף, אז זה פשוט לא יעבוד. לקראת משחק מספר 2, באמת, אני חושב שוויגינס וקליי, אנדרו ויגינס וקליי, תומפסון צריכים להיות הרבה יותר משמעותיים. נכון, קליי קלה 25, אבל הוא החטיא 10 שלשות. ויכול להיות שכבר לא קולע כמו פעם, מושלם כמו פעם, אבל הוא צריך להיות יותר משמעותי, וזה אומר להיות יותר טוב בדקות שצריך שהוא יהיה טוב. כלומר, לא לקלוע שלשה, לא יודע, באמצע רבע שלישי, שאתה כבר בפיגור 10, בסדר, זה נחמד, תקלע שחשוב, תקלע שצריך, ואל סתם תעיף אם אתה לא, כלומר, זה קליי, ברור שהוא יעיף, אבל צריך אותו יותר משמעותי, ויגינס בכלל צריך יותר לקחת על עצמו, יותר. סטף לא יכול לנצח לבד את הלייקרס. את סקרמנטו, מול סקרמנטו עשה את זה, את הלייקרס הוא לא יכול לנצח לבד. הם חייבים להבין את זה בגולדן סטייט. דריימונד אין מה לעשות, זה המשחק שלו. ויגינס וקליי הם צריכים לעזור לסטף להיות ה-go to guy פעם ב. יותר מפעם ב. אחרת אני לא רואה הרבה סיכוי לגולדן סטייט, אבל כמובן שזו אלופה ואנחנו מכירים ויודעים את הגדולה שלהם. משחק מספר 2 הלילה בשעה 4. בין חמישי לשישי, יהיה מטורף, יהיה מעניין, על לברון לא דיברנו יותר מדי, הביא משחק מצוין, סולידי 22-11, 4 חסימות לדעתי, אם אני לא טועה, משחק טוב, עוד פעם, לברון מדהים, אבל הלייקרס יגיעו לאן שאנטוני דייביס ייקח אותם. זו הנקודה המשמעותית במשחק מספר 1 בכלל, ומהפלייאוף הזה עד כה, הלאה. טוב, אז נעבור לסדרה מניו יורק ומפלורידה, שעוברת כעת לפלורידה. הניקס מצליחה לנצח אחד בגרדן, בסופו של דבר, במשחק מספר 2, מנצחת 111-105, ג'וליוס רנדל חזר, וזה ממש חשוב לניקס, הביא הופעה מצוינת, 25 נקודות, 12 ריבאונדים, 8 אסיסטים, אני חושב שהניקס חייבים את רנדל, הם לא יוכלו לנצח בידיו. הוא יותר מדי מושך אש בשביל שלא יהיה אותו. כלומר, הוא מושך אש וזה עוזר לברנסון לקבל מבטים יותר פנויים ויותר לנהל את המשחק בשקט. זה עוזר לכל הקלעים, לטופין עם בדנקר ספוט, לג'וש הארט. זה מפנה את החבר'ה האלה, נותן להם יותר שטח לנשום. אמנואל קוויקלי יכול יותר לפעול. כשרנדל שם, יש לך עוד נקודה. מאוד בוהקת שאתה צריך לעצור אותה, כי הוא יכול להיכנס פתאום למות, כבר קלה 56 נקודות עונה במשחק, הוא יכול פתאום להיכנס למות של טירוף ולקלוע, והוא משמעותי מאוד 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 לניקס. כן, ברנסון, ג'לן ברנסון נהנה כשאין ג'ימי מסביבו, מחצית ראשונה חצית חלשה של 7 נקודות, המחצית שנייה כבר התפוצץ עם 23 נקודות, 60% מהשלוש, הכל הרבה יותר מרווח ונקי, כשאין חד ג'ימי בטלר על הראש. באמת, ככה זה מרגיש. זה כל כך סיפור אחר, ומטורף, מטורף שגם שם היה קשה, אבל למיאמי נגיע עוד רגע. אז רנדל וברנסון הביאו משחקים מצוינים, וככה זה גם יצטרך להיות מעכשיו עד סוף העונה, אם הם רוצים להגיע יותר רחוק מחצי גמר מזרח, הם יצטרכו להגיע כל ערב ולדפוק הופעה. ככה זה צריך להיות. ושזה בגרדן, ושכל סל שלך מצית את הקהל ואת הטירוף שם, אז זה הופך את זה לסיפור יותר פשוט ויותר חלק. ובסדרה הבאה, אם הם יעלו, זה כבר תיגמר להם הביתיות לעונה הזו, אלא אם כן הם גם יגיעו לגמר ויפגשו שם את הלייקרס או משהו. אגב, גמר בין ניו יורק ללוס אנג'לס יכול להיות מדהים. גם, בטח מבחינת הליגה ואדם סילבר, שני הקהלים הכי גדולים שיש. כן, בחזרה, אז הניקס, כן. ארג'י ברט. וואו, ארג'י ברט יכול להפוך לצלע השלישית. לצלע השלישית בניקס אחרי רנדל וברנסון. צלע השלישית שתהווה דרך להצלחה, ממש. כשהוא בערב קליעה טוב, ופותח טוב משחק כמו שהיה במשחק הזה, פתח עם 16 נקודות, הניקס בדרך כלל מנצחים. כשארג'י ברט מגיע למשחק, הניקס בדרך כלל מנצחים. ובפלייאוף הזה הוא עולה רמה, הוא עולה רמה, הוא מציג כדורסל הרבה יותר, הרבה יותר נכון, הוא עושה הרבה פחות שטויות, הוא יותר קולע, הוא יותר שומר, וכמובן הוא אהוב הקהל בגרדן, והוא מאוד חשוב למועדון הזה ולקבוצה הזו ארג'י ברט, ואם הוא נשאר בכושר הזה, באמת שהניקס יכולים לעשות הרבה צרות, כמו שהם עושים עד עכשיו, ולהתקדם אפילו יותר גבוה מזה. וכמובן, ג'וש ארט, שבונה מאז פגרת האולסטאר, הניקס באמת פחות או יותר קבוצה אחרת לגמרי, עם ג'וש ארט, שעושה עבודה מדהימה. כיף לראות את הניקס, כיף לראות אותם, כיף לראות משחקים בגרדן. אמנם זו סדרה לכאורה הכי פחות מעניינת, הכי פחות סקסית, אבל זו סדרה שכיף, שכיף לראות. גרדן, טוב, גרדן זה גרדן. מקה זה מקה. לקראת משחק מספר 3, מיאמי שיחקה טוב, גם במשחק מספר 2, הייתה בתמונה לאורך כל המשחק. מיאמי צריכה אותה תצוגה, כמו במשחק הזה. אותה תצוגה עם וינסנט, מרטין וסטרוס, האדירים, באמת שלושה חבר'ה, שלא נבחרו בדראפט, אני מזכיר, הם גם דנקן רובינסון, לא נבחרו בדראפט, והם משחקים פשוט מדהים, ומי ציפה בכלל שהם יהיו כאלה? טוב, אני ציפיתי, רק כי אני עקבתי אחרי מיאמי, כי אני מאוד אוהב את מיאמי, ואני עקבתי אחרי כל העונה, ואני יודעתי שזה יכול להגיע למצב כזה, לא משנה. עם החזרה של ג'ימי, דברים שם נראים ממש טוב, כשהוא יחזור, ואיך הוא יחזור, כי יכול להיות שהוא ייקח עוד משחק בחוץ, כי הם כן בכל זאת גנבו כבר את הביתיות. אני כן מאמין שהוא יחזור למשחק מספר 3, אבל זו באמת שאלה. מיאמי נראים ממש טוב גם בלעדיו. ולא, לא, לא גם בלעדיו, פשוט הם נראים ממש טוב, ואיתו ביחד זה יכול אפילו להגיע לרמה גבוהה אפילו יותר. שחקן אחד שכן מעניין אותי לדבר עליו, זה בם, בם אדבאיו, שהוא בכלל העונה ובפלייאוף הזה הוא טיפה פחות, כבר טיפה פחות דומיננטי, טיפה פחות משפיע על המשחק. 15 נקודות, 8 ריבאונדים, באחוזים, 50% מהשדה, רק 10 זריקות הוא לוקח, הוא צריך להיות הרבה יותר שם, הרבה יותר נוכח. בם, קווין לאב, מביא עבודה, עושה את מה שמצפים ממנו, קולע ועושה דברים חכמים. זו סדרה שיכולה ללכת, יכולה ללכת ממש עד הסוף. ממש עד הסוף. מדהים שאחת מהם תהיה בגמר המזרח. מדהים. מי חשב? מי חשב שאחת ממיאמי או ניו יורק ניקס תהיה בגמר המזרח? מי דמיין לעצמו לפני, בוא נגיד, לפני חודשיים, אם מישהו יאמר לכם את זה, אני לא בטוח שהייתם מאמינים לו. קיצור, אחלה ניקס, אחלה מיאמי, אחלה ניו יורק, אחלה פלורידה. הסדרה עוברת למיאמי. טוב, ונמשיך. נמשיך לדנבר פיניקס, משחק מספר 2 שהיה בין שני לשלישי, 97-87 לנגט שעדיין לא הפסידו בבית בפלייאוף הזה. אגב, הקבוצה היחידה שלא הפסידו בפלייאוף הזה ביחד עם הלייקרס ומיאמי, אם אני לא טועה. כלומר, בבל, חזרנו, חזרנו. שגם פילי עוד לא הפסידו בבית, אוקיי, לא משנה. כן, אז דנבר שומרת על הבית 2-0 מול הנגט. נפתח מהמנצחים, גם עם ערב לא טוב של ג'מאל מארי, 10 נקודות, 0-9 מה-3, דנבר מנצחת בזכות תופעה ענקית של יוקיץ' במשחקו האחרון כ-MVP. אגב, מארי, הוא לא היה טוב לאורך המשחק, אבל בקלאץ' כן הגיע עם פעולות סופר חשובות, קלה שם ג'אמפר מחצי מרחק שבגדול סיים את המשחק, ועשה כזה פרצוף של תודה רבה, סוף סוף נכנס לי משהו, והתקפה אחרי זה גם אסיסט, אסיסט ליוקיץ', לפלוטר שלו. קיצור, במאנית היום הוא כן מגיע, ועושה את העבודה שלו ג'מאל מארי, משחק לא טוב, אבל הוא די מדהים באופן כללי, ואם ככה דנבר נראית שהוא לא טוב, אז באמת יש פה קבוצה שמשחקת כדורסל באמת קרוב למושלם, באמת. וזו התוצאה של עוד פעם בא לידי ביטוי הבדל המשמעותי בין דנבר הקבוצתית והמאוד מחוברת שרצה ביחד עוד פעם כבר 3-4 שנים עם אותו סיסטם, עם אותו יוקיץ', עם אותו, עם אותם דברים, ועכשיו זה בא לידי ביטוי, רק בריאות, תפו, שישו בריאים, מרי וכולם שם, בא לידי ביטוי ההבדל בין הכדורסל הזה של דנבר לבין פיניקס דורנט בוקר סאנס, שרק מבודדים ומקווים לטוב. פיניקס שולחת את בוקר ודורנט לשתיים נגד כולם, זה פשוט שניהם, ואני לא רואה איך זה הולך ומשתפר עם פציעתו של קריס פול, שמתח שם את המפסעה, והדיווחים אומרים שמשחק 3 ו-4 הוא בחוץ, בשבוע הקרוב הוא לא יהיה, וזה רק מדגיש עוד יותר. רק מדגיש עוד יותר את זה שיש פה בוקר ודורנט, שאגב, דורנט חייב to step up, חייב לעלות רמה. בוקר מביא משחקים מדהימים ברמה אישית, באמת. דווין בוקר, שחקן אדיר, עושה מה שהוא יכול. אבל אם הם בונים על תצוגות כאלה של יחיד שנצחו עליהם משחקים, אז כרגע אז גם קיידי. קיידי לא יכול לסיים עם 2-12 מהשלוש. לא יכול לסיים ערב ככה, אם הם רוצים להשיג משהו, חייב to step up. בעיקר שפול בחוץ כרגע, באמת. ובאופן כללי, מונטי וויליאמס, נשמה, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. בטח שלא בחוץ. אולי בבית תצליחו להביא ניצחון עם הקהל ועם הטירוף והכל, אבל זה מול קבוצות כדורסל טובות, זה לא יעבוד. בוקר ודורנט ביחד לוקחים 29 ועוד 27, חישוב זריז, 56 זריקות במשחק הזה. זה מטורף, כל שער פיניקס בקושי עם 30 ביחד. זה יותר מדי. זה לא יותר מדי, כמו שזה פחות מדי מהשאר. כלומר, אין בעיה. כמובן, מדובר בשניים מהסקורים הגדולים שידע המשחק. אבל כשכל השאר לא קורה, זה לא יכול לעבוד. צריך להביא עוד משהו בנוסף לזה. ככה זה בכל קבוצה שיש לה שני... גם נתחיל מהדוגמה הקלאסית, גולדן סטייט, כן, סטף ודורנט. שהם כמובן כל משחק היו סופר דומיננטיים, אבל הייתה לך קבוצה, היה לך גולדן סטייט הגדולה, כן? אחת הקבוצות ההתקפה אולי הטובה אי פעם. לברון וקיירי, עוד דוגמה, וקליבלנד, שני סופרסטארים, אבל מסביב היה לך את קווין לאב, שישלים אותה מצוין, והיה לך את טריסטן תומפסון, שעשה עבודה אדירה מתחת לסלים, וג'ר סמית שקלה, ומתיו דל ודובה, שהביא דקות מהספסל. בקיצור, שמות כאלה. ניתן סתם עוד דוגמה. טוב, יאניס זה בעיקר הצגה של איש אחד. מידלטון היה מצוין. קוואי זה גם איש אחד. כן, בקיצור. צריך עוד משהו מסביב לדורנט ובוקר. זה לא יכול סתם ככה לעבוד. בעיקר למול דנבר, שאולי קבוצת כדורסל, כדורסל הוא איזה הכי טובה שיש כרגע. בנוסף, אפרופו עוד משהו חוץ מזה, דיאנדרי אייטון חייב להיות יותר רע למגרש. יוקיץ' מפרק אותו. יוקיץ' לא, כאילו, הוא פשוט ממיס אותו. דיאנדרי אייטון לא קיים בסדרה הזאת. רק כדי לסבר את האוזן, אייטון לקח בסדרה הזו בשני המשחקים ביחד 15 ריבאונדים, 7 ו-8. יוקיץ' לבדו 35 ריבאונדים. 35 מול 15, סנטר שאמור להיות מפלצת מתחת לסלם דיאנדרי אייטון. יוקיץ' מוחק אותו, כאילו זה אין שם שום מצ'אפ בכלל. משהו שם חייב להשתנות בפיניקס. אם הם לא רוצים לסיים כאכזבה גדולה לא פחות מ... לא יותר גדולה ממילווקי, אבל אכזבה רצינית. בכל זאת פגשו קבוצה אדירה, דנבר באמת נראית מושלם, מייק מלון להוריד את הכובע. אז זה לדנבר פיניקס, שמשחק מספר 3 בין שישי לשבת. גם את זה אני לא אראה. וזהו, זה עד כאן לכדורסל, ל-NBA. מזל טוב לג'ואל אמביד, MVP, 5 שנים ברצף שה-MVP מגיע אינטרנשיונל, מה שנקרא, שחקן לא אמריקאי, כיף גדול, שהכדורסל, הליגה הזו מתפתחת ל... זהו, כבר מזמן, המהפכה קרתה כבר מזמן, הסתיימה, הכדורסל זה אירוע בינלאומי, הוא לא שייך רק לאמריקאים, כיף, תקומו למשחקים, זה טוב, זה כיף, זה חוויה, קומו ב-5, תעשו לכם קפה, תצטרפו למשחקים, תהנו, תשמעו, תכתבו, זה הזמן, לזה חיכינו כל העונה. אני הייתי קדם דויץ' וזה הפודקאסט הולה, אני מקווה שהייתי מעניין קצת, לא היה ארוך, לא הגעתי ל-40 דקות בשום צורה, אבל זהו, שבוע הבא נחזור בעזרת השם עם עוד חבר'ה, עם עוד אנשים שיגיעו לכאן לדבר. טוב, תהיו טובים. נשתמע. The next time.